אהלן, כאן רוני וייסמן ואתם מאזינים למגרש עולמי. המאבק האזרחי המתחולל בימים אלה בישראל כנגד ניסיון ההפיכה המשטרית של הממשלה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בשורת חוקים הבאים לערער את כוחה של הרשות השופטת ולחזק למולה את כוחה של הרשות המבצעת, עוסק הפרק היום במאבק האזרחי הלא אלים וכוחו הגדול. אתחיל בתיאור ארבע מחאות משמעותיות שהתרחשו בעולם, כולן כאלה שהתעוררו כתגובה לפעולה שרירותית או עוולות אחרות של השלטון שהתנוסס מעליהן דגל שחור, ואשר הצליחו לבצע שינוי. בהמשך נדבר על התיאוריה מאחורי המאבק הלא אלים, כפי שהגדיר אותה באופן כמעט מדעי חוקר בשם ג'ין שרפ. נסיים בניתוח הדוגמאות והתיאוריה כדי לגזור מהם מספר לקחים עבור המאבק האזרחי בישראל. אז בואו נתחיל. המהפכה הראשונה שאני רוצה לספר עליה היא מהפכת מיידן. מהפכת מיידן פרצה בקייב שבאוקראינה כמחאה אזרחית שקטה ב-21 בנובמבר 2013. התרחבה גם לשאר חלקי אוקראינה ונמשכה 3 חודשים. היא נקראת כך על שם הכיכר המרכזית בקייב, בשמה המלא יברו מיידן, כיכר אירופה, בה התרכזו רוב ההפגנות. הרקע למחאה היה נסיגה של ממשלת אוקראינה ונשיאה דאז ויקטור ינוקוביץ' מכוונתם לחתום על הסכם סחר חופשי עם האיחוד האירופי לקראת הצטרפות לאיחוד. ההתקפלות הזאת נחשדה שתוכננה מראש עקב היותו של ינוקוביץ' תומך בהמשך היחסים עם רוסיה של פוטין, אך ייתכן שהייתה גם בעקבות הלחצים האדירים שהפעיל פוטין כנגד המהלך הזה של אוקראינה, שכללו בין השאר את עצירת היבוא מאוקראינה, ואיום לנתק את אספקת הגז מרוסיה לאוקראינה. באוקראינה אגב, בשונה מישראל, הנשיא הוא זה שעומד בראש הרשות המבצעת. בעקבות ההחלטה הזו לדחות את ההסכם עם האיחוד האירופי, התאספו במחאה המוני סטודנטים וצעירים אחרים בערב ה-21 בנובמבר בכיכר מיידן בקייב. בנוסף, אורגנה על ידי סטודנטים שרשרת אנושית שכללה כ-20,000 מפגינים בעיר לבוב. ההפגנות נמשכו 9 ימים ללא אלימות, אלא שביום העשירי נשלחו כוחות של משטרת ברקות, שהייתה כוח מיוחד המקביל ליחידות הנקראות אצלנו ימם ויסם, אשר פיזרה את ההפגנה תוך הפעלת כוח רב והקעת המפגינים בעלות. יש הטוענים גם במוטות מתכת. רבים מהצעירות והצעירים נפצעו באופן משמעותי, דבר שגרר מחאה גדולה בציבור והוציא לרחובות הרבה מאוד מתושבי אוקראינה, הפעם בכל הגילאים. מאותו שלב אכן פסקה המחאה מלהיות מחאה של צעירים בלבד, וההפגנות נמשכו כאשר משטרת ברקות תוקפת את המפגינים בעלות בגז מדמיע וברימוני הלם. האלימות של המשטרה הציתה עימותים אלימים בין המפגינים למשטרה גם בימים שלאחר מכן. בשמיני בדצמבר ארגנה האופוזיציה את הפגנת המיליון בקייב. מטרת המחאה הוגדרה כדרישה לפיתוריו של הנשיא ינוקוביץ' וחזרה להסכם עם האיחוד האירופי. מאות אלפים צעדו ברחובות למרות השלג והקור. התגובה של הנשיא וממשלתו הייתה לחוקק חוקי חירום בהליך מהיר שהגבילו את חופש הביטוי וחופש ההפגנה. כמו כן, חוקקו חוקים להגבלת החסינות הפרלמנטרית כדי להרשיע ולעצור חברי אופוזיציה. ניתנה חסינות לשוטרים שדיכאו את ההפגנות והוטלו עונשי מאסר ארוכים על עבירות של פעילות חריגה והסתה כנגד המדינה. החוקים האלה זכו לכינוי על ידי האופוזיציה והמפגינים חוקי הדיקטטורה. בתגובה גברה אלימות ברחוב, מפגינים השתלטו על בית עיריית קייב ועוד מספר בנייני ממשלה, חטפו ועיקו שוטרים. גם המשטרה הסלימה את תגובתה וירתה במפגינים מתוך מטרה להרוג, ואכן נהרגו מספר מפגינים במהלך אותם ימים. ב-18 בפברואר התקדמו כ-20,000 מפגינים לעבר הפרלמנט בקריאות להחזיר את הדמוקרטיה ואת החוקה הקודמת. התפתחו קרבות של ממש כאשר השוטרים משתמשים שוב באש חיה כלפי המפגינים, במהלכם נהרגו כ-25 בני אדם, מאות נוספים נפצעו. לאחר יום של הפוגה התחדשו ההפגנות והתנגדות המשטרה ונהרגו עוד עשרות בני אדם. בתגובה הכריז ראש עיריית קייב שהיה ממפלגת השלטון על פרישתו מהמפלגה. ומועצת העיר לבוב הכריזה במהלך הפגנתי על אוטונומיה והיפרדותה מאוקראינה. הנשיא ינוקוביץ' נלחץ מהמצב במדינה, וב-21 בפברואר חתם על הסכם עם חלק ממפלגות האופוזיציה. במסגרתו התחייב להחזיר לתוקפה את החוקה הקודמת, להקים ממשלת אחדות ולהקדים את הבחירות. אלא שחלק אחר ממפלגות האופוזיציה התנגד להסכם, וכך גם המוני המפגינים ברחוב. אלה המשיכו לדרוש את התפטרותו המיידית של ויקטור ינוקוביץ'. עוד באותו ערב ברח הנשיא ויקטור ינוקוביץ' מקייב, כנראה על רקע חששו מהסלמת האלימות של המפגינים. בתחילה ברח לעיר חרקוב שבאזור הפרו-רוסי שבמערב המדינה, אחר כך לרוסיה. בעקבות זאת מינתה האופוזיציה מחליפים לתפקידי מפתח בממשל, השוטרים נטשו את עמדותיהם והפרלמנט פיטר באופן רשמי את הנשיא שברח. במהלך הישיבה עמדו המחוקקים בבניין הפרלמנט בקייב, הריעו ושרו את ההמנון הלאומי. במקום הנשיא מינה הפרלמנט באופן זמני את יושב ראש הפרלמנט שהיה ממפלגת מולדת האופוזיציונרית והכריז על בחירות חדשות בתוך 3 חודשים. חוקי החירום הדיקטטוריים בוטלו ומשטרת ברקוט פורקה. במאי 2014 אכן נערכו בחירות חדשות. נבחר נשיא חדש לאוקראינה, פטרו פורושנסקו, ובאוקטובר 2014 נערכו הבחירות לפרלמנט שהביאו לחיזוק המפלגות הלאומניות הפרו-מערביות על חשבון התנועות הפוליטיות הפרו-רוסיות שהודחו מכל עמדה בממשל ובפוליטיקה המדינית. קוריאה הדרומית היא רפובליקה דמוקרטית בעלת חוקה. דרכה להיות דמוקרטיה ליברלית יציבה, בעלת הפרדת סמכויות ושמירה על זכויות אדם, הייתה ארוכה והושלמה עם כתיבת חוקתה מחדש בשנת 1987, וזאת רק לאחר מחאות פרו-דמוקרטיות נרחבות שהתרחשו במשך 19 ימים בחודש יוני של אותה שנה. הרקע למחאות היה אי-שביעות רצון מהממשלה שהייתה אמורה להיות זמנית ולהביא סוף למשטר הצבאי במדינה. ממשלה זו נטלה את השלטון מידי הצבא כ6 שנים קודם לכן, תוך הבטחה להעניק דמוקרטיה ליברלית בדרום קוריאה. המחאות פרצו כאשר הודיעה הממשלה על מינויו של נשיא מתוך שורותיה, תוך התעלמות מהבטחתה להעניק בחירות אישיות של הנשיא ולבצע רפורמות דמוקרטיות. תחילת המחאה הייתה בהפגנות סטודנטים שנערכו בבירה סאול ובערים נוספות ב-10 ביוני 1987. המחאות התרחבו ל-22 ערים ברחבי קוריאה הדרומית, כולל הבירה סאול, וכללו כ-240 אלף איש. הממשלה הפעילה את המשטרה שהשתמשה בגז מדמיע כנגד המפגינים. בתגובה יצאו ב-18 ביוני כ-1.5 מיליון בני אדם לרחובות של 16 ערים. אוכלוסיית דרום קוריאה, אגב, מנתה אז 42 מיליון נפש. ההפגנות האלה כללו הפעם גם את מי שהוגדרו אז עובדי הצווארון הלבן, שנמנעו עד אז מלהביע דעה. הממשלה נהגה שוב ביד קשה כנגד המפגינים, ורבים נפצעו. כעבור 8 ימים, ארגנה התנועה הלאומית למען חוקה דמוקרטית, ארגון שהיה אז פעיל בקוריאה הדרומית, מצעד שלום לאומי אשר הוציא לרחובות כמיליון בני אדם. המשטרה נהגה אף הפעם אלימות כלפי המפגינים, מה שגרר בחלק מהמקומות פעולות אלימות גם מצד המפגינים, כולל שריפה של תחנות משטרה. כ-3,500 מפגינות ומפגינים נעצרו באותו יום. לאחר 19 יום של הפגנות מתמשכות בכל המדינה נכנעה הממשלה, ומי שהיה מועמד הממשלה לנשיאות הכריז ב-29 ביוני על בחירות חופשיות לנשיאות, על שורה של רפורמות דמוקרטיות, וכן הציג הצעה לחוקה ליברלית הכוללת שמירה על זכויות הפרט, הפרדת סמכויות והקמת בית משפט לחוקה אשר יכול לבטל חוקים לא חוקתיים. הצעת החוקה הועברה על ידי אספה הלאומית ב-12 באוקטובר 1987, ואושרה במשאל עם ברוב גדול של 93% ב-28 באוקטובר. בחירות נערכו ב-16 בדצמבר. החוקה החדשה נכנסה לתוקפה ב-25 בפברואר 1988. מהפכת הקטיפה הייתה מחאה רחבה שהתעוררה בצ'כוסלובקיה בשנת 1989, לפני התפצלותה לשתי מדינות נפרדות, צ'כיה וסלובקיה. מהפכה זו נקראת כך בשל העובדה שכמעט ולא הייתה מעורבת בשפיכות דמים. הרקע למחאה היה חוסר סביות הרצון של העם בצ'כוסלובקיה מהממשלה הקומוניסטית שנשארה שריד לימי ברית המועצות לאחר התפרקותה של זו. משום כך היא נחשבת לאחת ממהפכות סתיו העמים שהפכו עוד מדינות שהיו חברות בברית המועצות למדינות עצמאיות וחופשיות. תחילתה של המהפכה בהפגנת סטודנטים שלווה שנערכה בברטיסלבה ב-16 בנובמבר 1989. למחרת התקיימה הפגנת סטודנטים שקטה נוספת, הפעם בפראג, אלא שבניגוד להפגנה הקודמת, הפעם היא דוקאה בכוח על ידי משטרת המהומות הקומוניסטית. אירוע אלים זה גרר סדרה של הפגנות עממיות שהחלו ב-19 בנובמבר ונמשכו עד סוף נובמבר, וכללו בין השאר שביתה כללית בת שעתיים של כל המשק ב-27 בנובמבר. בזמן המחאה המספר המשתתפים בהפגנות הלך ועלה. ב-20 בנובמבר, למשל, הגיע מספר המפגינים שנאספו בפראג לכ-500 אלף, לאחר שהמונים נערו לעיר. ההפגנה הגדולה ביותר נערכה בעיר לטנה, והשתתפו בה יותר מ-750 אלף איש. אוכלוסיית צ'כוסלובקיה מנתה אז כ-15 מיליון נפש. לאור מחאת הרחוב הגוברת, וכשברקע משטרים קומוניסטיים נוספים נופלים, הודיעה המפלגה הקומוניסטית של צ'כוסלובקיה ב-28 בנובמבר, כי היא מסיימת את השלטון שלה ומפנה את מקומה לוואצלב האוול, סופר שהיה ממנהיגי מהפכת הקטיפה, שנבחר כחודש לאחר מכן לכהן כנשיא צ'כוסלובקיה. ביוני 1990 נערכו לראשונה בחירות חופשיות גם לפרלמנט. המחאה האחרונה שאספר עליה היא מחאת האזרחים בסרביה שפרצה בספטמבר שנת 2000 לאחר הבחירות לנשיאות עקב אי רצונו של הנשיא המכהן סלובודן מילושוביץ להכיר בתוצאות הבחירות. הרקע למחאה הוא התפרקותה של יוגוסלביה שסרביה הייתה חלק ממנה לאורך שנות ה-90 של המאה שעברה, כאשר כל אותה תקופה שולטת בה המפלגה הסוציאליסטית בראשות מילושוביץ. בראשית שנות ה-90 חולל מילושוביץ מלחמות עקובות מדם של אזרחים עם קרואטיה ובוסניה הרצגובינה. החל משנת 1995 הוא ביצע תיאור אתני וגירוש של כמיליון אזרחים אלבנים תוך כדי מלחמת האזרחים בקוסובו שהייתה אז עדיין מחוז של סרביה. ב-1999 הפציצה נאטו את סרביה במשך 78 ימים כדי לרסן את תוקפנותו של מילושוביץ עד שזה נסוג מקוסובו. אולם כל אלה לא הספיקו כדי להרער את בחירתו של מילושוביץ שוב ושוב בבחירות, למרות מדיניותו הפופוליסטית לאומנית ולמרות הכלכלה בסרביה שהייתה אז במצב קשה, בין השאר עקב עיצומים בינלאומיים. האופוזיציה למפלגתו הייתה אז מורכבת מ-24 מפלגות קטנות ובלתי מאוחדות. הכרסום במעמדו של מילושוביץ היה איטי ונוצר מתוך גרעין התנגדות ראשוני של 12 סטודנטים בלבד שקראו לעצמם אוטפור, התנגדות בסרבית. חברות וחברי אוטפור דגלו במאבק בלתי אלים והיו מלאי מוטיבציה ויצירתיים. פעולותיהם המגוונות הרחיבו את מעגל התומכים שלהם. בין פעולות המחאה היה ארגון קונצרט רוק ענק תחת השמיים בערב השנה החדשה של שנת 2000. בחצות, במקום הנשיקות המסורתיות, הוצגו על מסכי ענק תמונות ושמות של קורבנות סרבים שנפלו במלחמות שחולל מילוסוביץ'. עוד פעולה הייתה עריכת ועידה אלטרנטיבית בלתי חוקית במקביל לוועידת המפלגה הסוציאליסטית שבחרה את מילושוביץ למנהיגה בפעם החמישית, אשר סוקרה בכל העולם. כאשר במאי 2000 החליט שר המודיעין הסרבי להכריז על אוטפור, ארגון טרור נאו-פשיסטי, ולבצע גל מעצרים כנגד פעילותיו ופעיליו, דאגו בארגון לעשות רעש גדול מכל מעצר, כולל סיקור עולמי. כל אלה הביאו להתרחבות המחאה בציבור ולהתגבשות האופוזיציה המפולגת למפלגה אחת גדולה. כתגובה החליט מילושוביץ להקדים את הבחירות לפני שהאופוזיציה תספיק להתארגן. בקיץ אותה שנה נערכו הבחירות, ולאחר ספירה קפדנית של הקולות בהשגחת משקיפים בלתי תלויים, נמצא שהאופוזיציה גברה על מילושוביץ. מילושוביץ לא קיבל את התוצאות, ולאחר מספר ימים הודיע מטה הבחירות המרכזי, שנשלט על ידי המפלגה הסוציאלית של מילושוביץ, שאף מועמד לא קיבל בבחירות 50% מהקולות, ולכן יערך סיבוב נוסף. הדבר עורר זעם רב בציבור. הוכרזה שביתה כללית של המשק, והצטרפו אליה גם עובדי מכרות הפחם שסיפקו את רוב הספקת החשמל במדינה. המשטרה ניסתה לשבור את שביתת הקוראים, אך עשרות אלפי מפגינים עטפו אותם בשרשרות הגנה. בנוסף, הפגינו מאות אלפים ברחובות בלגרד נגד הניסיון הבוטה של מילוסוביץ' לזייף את תוצאות הבחירות. 10 ימים לאחר הבחירות עלה המון רב על הבירה בלגרד בשיירות כלי רכב שעשו דרכן מכל רחבי המדינה. המוני מפגינים צרו על בניין הפרלמנט כשהם מכריזים שלא יזוזו ממנו עד שתתקבל הכרעת העם. בהמשך החל ההמון לעלות על הפרלמנט עצמו כשהשוטרים לא מגלים התנגדות. בחקירה שלאחר המעשה נודע שאף קצין משטרה לא התיר לאנשיו לפתוח באש על המפגינים. יומיים לאחר שההמון פרץ לפרלמנט נכנע מילושוביץ, הודה בהפסדו ומשטרו הופל. מנהיג האופוזיציה תפס את מקומו וכעבור זמן נערכו בחירות חופשיות לפרלמנט. לקח עוד 2 של שינויים חוקתיים וארגוניים עד שניתן היה להגדיר את סרביה מדינה דמוקרטית. ההתנגדות הלא אלימה היא שיטה סדורה שעבדה במקרים רבים בעולם. מי שהגדיר אותה היטב והפך אותה לתיאוריה כמעט מדעית במספר ספרים שכתב, היה הוגה הדעות האמריקאי ג'ין שרפ. ספרו הידוע ביותר, הפוליטיקה של פעולה בלתי אלימה, יצא בשנת 1973, והוא מספק ניתוח של מקורות הכוח של מנהיגים והדרכים לנטרל את מוקדי הכוח האלה באמצעים לא אלימים. לינק לגרסת PDF חופשית של הגרסה העברית של הספר נמצא בתיאור הפרק. מומלץ ביותר לקריאה, ספר ממש מרתק, גם בהקשרים רחבים יותר של יחסי אזרח ומדינה. שרפ מבסס את התיאוריה שלו על הטענה שכוחה הפוליטי של כל מדינה, אפילו דיקטטורה, נובע מאזרחיה. כל עוד האזרחים מצייתים לשלטון, יש לו כוח. כאשר יחדלו האזרחיות והאזרחים לציית לשלטון, יפוג כוחו של השליט. כל מנהיג, יהיה אוטוקרט ודיקטטור ככל שיהיה, תלוי בשיתוף הפעולה ובקבלת המרות של גורמים שונים בחברה, כדי לשאוב מהם את הכישורים והידע, כוח האדם, הלגיטימציה, המקורות הכלכליים, הכוח הצבאי וכדומה. אי שיתוף פעולה והתנגדות מאיימים על כוחו של כל שלטון. התיאוריה של שרפ מתארת 6 מקורות מעין שואב השלטון את כוחו. הראשון שבהם הוא הסמכות או הלגיטימיזציה של השלטון כלפי נתיניו. והוא אולי החשוב ביותר. הסמכות חיונית לקיומו ותפקודו של כל משטר שהוא, אפילו דיקטטורי. כל השליטים, גם אלה שנוקטים אלימות כלפי אזרחיהם, זקוקים שיאשרו את סמכותם וזכותם לשלוט. מטבעה תלויה הסמכות ברצון הטוב של האזרחים, ולרוב, בטח בדמוקרטיות, רוב העם מקבל סמכות זו מרצונו. שיעורה הוא גדול והיא קיימת ללא צורך כמעט בכפייה. במדינות לא חופשיות נעזרים המנהיגים באמצעי השפעה על התודעה של האזרחים כדי לקבל מהם את הלגיטימציה לשלוט. כך הוא הדבר ברוסיה של היום למשל, כך היה בימי הנאצים בגרמניה. כאשר חלק גדול מספיק מהעם שולל את זכותו של השליט לשלוט, הוא מסיר בכך את ההסכמה הכללית לקיומה של הממשלה השלטת. אובדן סמכות ברמה כזו מערער את הלגיטימיות של השליט עד כדי הפלתו. מקור הכוח השני הוא המשאבים האנושיים, כלומר מספר האנשים שמצייתים לשלטון ומשתפים איתו פעולה, ומשקלם היחסי באוכלוסייה כולה. ככל שיהיו יותר אנשים שיפגינו את חוסר סביות רצונה מן השלטון ואף יפסיקו לשתף איתו פעולה, למשל בצורה של שביתות, העברת כספים לחול וכו', כך יקטן כוחו של השליט. מקור הכוח השלישי של השלטון הוא המיומנויות והידע של האנשים המצייתים לו ועד כמה הם רלוונטיים לצרכיו. ככל שיהיו יותר אנשים ומוסדות בעלי מומחיות ואו נושאי משרה משמעותית כגון כלכלנים בכירים, מנהלות בשירות הציבורי, מנהלות בתעשייה, קצינות וקצינים בצבא, גופי מחקר ועוד שלא ישתפו פעולה עם השלטון, כך יקטן כוחו. מקור הכוח הרביעי מורכב מגורמים פסיכולוגיים ואידיאולוגיים. אלה כוללים מצד אחד הרגלים, מצד שני עמדות אידיאולוגיות, אשר מביאים לתמיכה בשלטון. עמדות אידיאולוגיות יכולות להיות אמונה משותפת, תחושת שליחות וכדומה. סרבנות לשרת במילואים היא דוגמה לפגיעה באחידות האידיאולוגית שמחרסמת בכוח של השלטון. מקור הכוח החמישי של השלטון הוא מקורות חומריים, כלומר מידת השליטה שיש לו על הרכוש, משאבי הטבע של המדינה, המשאבים הפיננסיים והכלכליים שלה, התקשורת והתחבורה. ומקור הכוח השישי והאחרון הוא מידת יכולתו של השלטון להפעיל כוח וסנקציות על אזרחיו לחיזוק הציות. לדוגמה, היכולת להטיל עונשי מאסר, אם כהרתעה ואם כעונש על חוסר ציות, והשליטה על המשטרה כדי לאכוף ציות. אם נעבור על כל ששת מקורות הכוח האלה, נראה שכולם קשורים בסופו של דבר בציות האזרחים ובשיתוף פעולה שלהם עם השלטון. כדי שהתנגדות אזרחית בלתי אלימה תצליח, היא צריכה לערער את רוב מקורות הכוח של השלטון, לא היא מתנגדת. לסיכום הנושא, ציטטה משנות ה-30 של המאה שעברה מפי חוקר פוליטי אנגלי בשם ויליאם רודלין. אל תאמר שהמדינה נשענת על כוח. אמור שבידיה נתון כוח כל עוד רוב נתיניה מוצא שהדבר רצוי. לסיכום, ראינו שיש דוגמאות למחאות שהצליחו גם כאשר היה נראה שאין לכך כל סיכוי. כמובן שיש דוגמאות גם למחאות שלא הצליחו, אבל חייבים להישאר אופטימיים ולקוות שהמחאה שלנו בישראל כנגד ההפיכה המשטרית תצליח. יש צורך בעיקשות ובהתמדה. צריך שההתנגדות תהיה לא אלימה, אבל עוצמתית, באמצעות שיטות פסיכולוגיות, חברתיות, כלכליות ופוליטיות, או שילוב של כולן. פירקתי את המחאות שתיארתי היום לגורמים, חיפשתי מכנים משותפים, והגעתי למספר תובנות. חשוב שהמחאה תהיה בלתי אלימה, אך אין זה אומר שאין לה כוח. לכמות המפגינים, חלקם היחסי באוכלוסייה, ולריכוזם יחדיו בזמן מכריע, יש חשיבות. להפגנה בתנועה יש משמעות, כגון כאשר צועדים מרחקים או מתארגנים לשיירות כלי רכב. המחאה צריכה להיות מתמידה, מתמשכת ומתרחבת כל הזמן. המחאה צריכה ליזום מהלכים, רצויים מפתיעים. אסור למחאה שתהיה מזוהה עם מפלגה כזו או אחרת. המחאה צריכה להיות פטריוטית, תוך שכנוע שארית העם שאינה מפגינה, שהיא נובעת מאהבה ודאגה למדינה ועתידה. צריך ועדת היגוי שתחשוב על אסטרטגיה ותנתב את הרעיונות היצירתיים שעולים כל הזמן. יש לדאוג לסיקור בינלאומי, ואם רלוונטי, גם לחץ בינלאומי לטובת המפגינים. בשלב כלשהו רצוי לעבור למעין מרי אזרחי, הפעלת כוח אזרחי משמעותי שאי אפשר להתעלם ממנו, כגון השבתות לימודים, עבודה ומוסדות, חסימת כבישים, שיבוש הלכות חיים, אי ציות, חוסר שיתוף פעולה עם השלטון וכדומה. כל אלה נחשבים עדיין כהתנגדות בלתי אלימה. בשלב האחרון אין ברירה אלא לצור באופן לא אלים על בית הנבחרים בקהל גדול ככל האפשר. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין, ואל תשכחו לעשות לו לייק. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, worldplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי עמוד הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים. להתראות בפרק הבא.